נשמח.
נשמח.
תפסת מעובה. פרופסור יוסי יובל ודוקטור אמיר טייכר פותחים את הגבולות.
אוקיי, אנחנו ממשיכים לדבר על אלכוהול. מה נשמע יוסי? מה שתית? מה לא שתית?
מה לא שתיתי.
מה לא שתית. אוקיי, אתה רוצה איזה שאלה פתיחה או שנעבור ישר למוריין שלנו? אתה רוצה לשאול אותי משהו? סיפר לי משהו.
יאללה, בוא נתחיל עם שאלת פתיחה.
קדימה.
איזה מהפתרונות הבאים לדעתך הכי יעיל להעברת ההנגאובר?
אוקיי.
האם זה...
לא שאלת אותי את זה כבר?
לא, שאלתי איזה מהמשקאות גורם להנגאובר. אוקיי. שדומה, אבל... האם זוהי מקלחת קרה? האם כדור אספירין? האם סטייק עסיסי או שמא מיץ אגסים יפני?
אוי, מה זה מה שנתת לי פה?
אני חושב שזה...
יש לזה טעם...
טעם טוב, לא?
כן.
משהו שזיקקתי בעצמי.
משהו שאמרת שהוא בלי תווית.
חשבתי שהוא טקילה, אבל אני לא בטוח.
סטייק.
פקרון. יפה. אז אין פתרון באמת להנגאובר, אין דרך להעביר הנגאובר בצורה באמת חד משמעית, בגלל שהנגאובר הוא כנראה באמת מורכב מהרבה מאוד תופעות שונות, כמו שדיברנו קצת בפרק הקודם, אבל מתברר שיש כן קצת עדויות שמקלחת קרה עשויה, אולי כנראה דרך העלאה של האדרנלין בגוף, יש כמה מחקרים שמרמזים שאדרנלין מסייע אולי להעביר חמרמורת, אז יכול להיות ששם יש איזשהו שמץ של אמת, אם כי צריך להיזהר, אנחנו יודעים שבאלכוהול אנחנו עלולים לסבול מהיפותרמיה, היפותרמיה, דיברנו על כך, נכון שהכלי הדם מתרחבים, מה שנקרא וזודיליישן, ולכן אם עושים את זה צריך להיזהר מאוד ולהקפיד על מקלחת. אגב, אני פעם נרדמתי באמבטיה אחרי אלכוהול, אבל אולי נדבר על זה אחר כך, אחרי שתייה מרובה.
אוקיי.
כן.
אני, אין שום סיכוי שאני אעשה מתחת קרה כשיהיה לי זה. למה, כאילו, אתה מספיק שאתה סובל מהחמרמורת, אתה צריך כך. עוד לסבול גם מהמקלחת.
אתה מגביר את האדרנלין בגוף שלך.
פתרונות של מדענים הם תמיד מפוקפקים.
כן.
שלום לדוקטור יחיל צבן, חוקר ספרות שמתמחה בתרבות מזון על הקשרי הפואטיים.
היי, שלום.
מה משקה אלכוהולי האהוב עליך?
האמת היא שאני לא כל כך אוהב אלכוהול.
תפי.
אז שנו עליך.
יין, אבל באופן די נדיר.
הבנתי. אין לך איזה חוויית השתקרות שאתה שמח לנפף בה או משהו כזה?
האמת היא שאני משתקר, לא משתקר, אני פשוט, אפשר לומר, נרדם מאוד מהר מיד אחרי שאני שותה קצת אלכוהול.
כן.
אז...
תופעה מוכרת להם. אבל זה בגלל היין, כי לא צריך לשתות יין, צריך לשתות וודקה. אני אקח אותך פעם לשתות וודקה ונראה שאני מתעוררים.
וודקה זה סיפור אחר, וודקה זה מים.
אז אתה מתעניין בין היתר בשירי שיקורים, זה נכון?
תראה, אני בעיקרון מתעניין בכל מה, באיך מנסחים בספרות משקאות ומאכלים. המפגש הזה בין הפה המדבר לפה האוכל, בולע וסופג.
כן.
והקרב הזה והיחסי גומלין בין המילה למאכל, בין המילה למשקה. אז כן, אז בהחלט אני מתעניין במשקאות.
כן, בין המילה למשקה וגם בין ה... יש בו רגע מאוד את האלמנט של כתיבה תחת אלכוהול, שאני מניח שגם גם היא מתפקדת בטח באיזה מקום כזה אצל סופרים או משוררים, לא? יש...
כן, בוודאי. יש איזה מין... יש סופרים ומשוררים רבים ואומנים בכלל שמתייחסים אל חומרים משני תודעה, ובמיוחד אלכוהול, כסוג של מוזה חומרית.
כן.
כלומר, אתה במקום ללכת להר ההליקון ולהתפלל למוזה, אתה אפשר פשוט לפקוק איזה בקבוק ולשתות אותו, והשירה נכנסת לתוך הגוף.
כן,
יוצאת
גם...
מהגוף, נכנס יין, יצא שיר.
אם הם גם עורכים תחת האלכוהול, זה אני לא רואה איך זה קורה.
סליחה, לא שמעתי?
אני אומר שבכתיבה יש את האלמנט של היצירה, אבל יש גם את האלמנט הלא פחות חשוב של העריכה, של הניפוי של, של השטויות.
של המחיקה.
אם יש כאלה שגם עורכים תחת האלכוהול, אז מה קורה?
לא. כאילו, אתה מנסה שיר טוב זה שיר שנראה שהוא לא נערך, הוא נערך. ולכן ערכו אותו כדי שהוא לא ייראה נערך.
כן, לא, אני אומר, אני טוב, תוהה אם זה נעשה תחת אלכוהול.
נראה לי שמה שאמיר אומר זה שאתה כותב את השיר כשאתה שיקור, ואתה עורך אותו כשאתה פיקח, וזה המתכון.
כן, כן, למרות כן. שכפי שאנחנו יודעים, יש
גם ההפך.
משוררים וסופרים שמעטו להיות פיקחים.
כן. אז אולי תיתן לנו איזה דוגמה, באמת, לדוגמה שאתה אוהב, לשיר שמבטא, כמו שאמרת, את הקשר הזה בין מה שאנחנו בולעים למה שאנחנו כותבים, או משהו כזה.
אז אני הולך אחורה, מאות שנים אחורה, ואני רוצה לקרוא שיר של אבן גבירול, שנקרא, שקוראים לו ידידי נהלני, בגלל שאין לו בדיוק שם, אבל זה השם, הפתיחה שלו, והוא מדבר באופן מופלא על קסם היין.
אוקיי.
אז אנחנו מאזינים. אני אקרא אותו לאט לאט. ידידי נהלני על גפנים, והשקני ואמלא ססונים, וחוסות אהבתך ידבקו בי, ואולי הם יניסון היגונים. ואם תשתה באהבתי 8, אני אשתה באהבתך 80. ואם אמות לפניך, ידידי, חצוב קברי בשורשי הגפנים, ושים רחצי במימי הענבים, וחנתני בחרצנים וזנים, ואל תבכה ואל תנוד למותי, עשה כינור ועוגבים ומינים, ואל תשים עליי קברי עופרים, אבל קדים חדשים עם ישנים.
יפה מאוד. איך זה שהברים על אבן גבירול לא שמים את השיר הזה בראש ה...
מי הוא ידידי בשיר הזה?
ידידי זה החבר כנראה לשתייה. החבר הטוב שאיתו אתה שותה.
כי זה נשמע מאוד, אני מוכרח לומר, אינטימי, הידידי הזה.
כן, יש בחברים לשתייה, יש קשר עמוק מאוד. אפשר לחפש על זה את הקשר ההומו-אירוטי, אבל בכל אופן, יש פה ממש, עם חברים טובים שותים, ויש, וחברים מתכנסים סביב משקאות, והשתייה היא בדרך כלל אירוע חברתי בלא מעט שירים. אבל מה שאותי מעניין בשיר הזה מאוד מאוד, מעבר לעובדה שהשיר שיש בכוח של היין לשנות את מצב הרוח, mm-hmm. זה ההבנה הזאת שיש איזשהו קשר בין האלכוהול למוות. יש כל כך הרבה שירים שבהם אתה שותה וככה אתה מתמודד עם הסבל, ואחד הדברים המרכזיים של הסבל זה ידיעת המוות. כן. הוא הולך למות והוא הולך לי, והוא מבקש להיקבר בתוך היין. ממש ככה, ושהמצבה שלו תהיה קדמה ליין.
אוקיי, קצת...
שהחיים שלו יהיו מלאים.
קצת הורדת לנו עכשיו, יחיל, אנחנו צריכים שתעלה אותנו עכשיו עם איזה שיר אחר שקצת מקפיץ אותנו למעלה.
בסדר, אז אני אחפש איזה שיר קצת יותר חביב.
אוקיי.
אז
יותר אופטימי, גם הוא היה חביב.
יותר אופטימי, אז אולי נתחיל בשיר שהוא גם כאילו פסימי, אבל באמת מאושר, שיר של חלוצים, 1930, עקבי ראשון לציון.
בוודאי, כשהם לא תקברו אותנו, אבל זה שוב מתחילים במוות.
ושרים אותו במין ברוודו, ובשמחה רבה, וצועקים אותו, כשנמות יקברו אותנו בעקבי ראשון לציון, שם ישנן עלמות, מגישות כוסות, מלאות יין אדום אדום. ומה שמרתק בשיר הזה, בעיניי, זה שזה בעצם חזרה על האמירה הזאת המאוד מאוד מפורסמת, אכול ושתו כמחר ימות. אתה חוגג את החיים, אתה מכיר את המוות, אתה לא אכפת לך, אתה... עכשיו הכל זה יין ומין. אלו החיים, ואתה חוגג אותם תוך כדי הכרה של סופיותם.
כן. יחיל, יש לי שאלה. ספרות במחינה היסטורית היא ככה מוטה מגדרית. יש יותר בעבר, בוודאי, יותר סופרים מסופרות ומשוררים ומשוררות. אבל, ואחר אני תוהה איך זה בעניין ספרות שמתעסקת באלכוהול. יש, שם זה עוד יותר מוטה? או יש נשים משוררות או נשים סופרות שגם כותבות מתוך או על אלכוהול?
יש, אבל פחות, הרבה פחות, באמת, לצערנו הרב, גברים הם אלה שאחזו בעת במשך שנים.
בעת ובבקבוק.
הם לא סופרים אותנו.
וגם, והרבה פעמים גם שתייה, זה היה משהו שנחשב לפעילות שהיא לא נשית. אם כבר את מגישה את היין, את הפונדקאית, הטבחת, המוזגת, הנחשקת, האישה מוצגת, אבל בדרך כלל לשתות זה היה נחשב עד היום, דרך אגב, בעיני גברים רבים כפעילות שהיא מופקרת.
כן. יחיל טבן, תודה רבה. אנחנו נמשיך לשתות ולקרוא ספרות, אולי אפילו בזמנית.
טוב.
טוב, תודה לכם.
ביי ביי. תנו לי לשתות. יוסי, היה לי הרגשה שקודם רצית לחלוק איתנו את סיפור שתייה שלך, או שרצית לחלוק איתנו את סיפור שתייה שלי.
זהו, משהו מהדברים קרה פה. יש המון, כמעט כל דבר שעלה פה קרה לי והזכיר לי משהו.
העגיל בפופיק שלך גם זה מקפריסין שיש לך?
כן, אני זוכר שהתעוררתי הבוקר, ופתאום ראיתי שיש לי עגיל בפופיק, ועגיל בכל פתמה, ובאמת זה הפתיע אותי.
כן, גם אותי, אני זוכר אותו בוקר, אז אני גם הייתי מופתע.
תראה, כן. קרה לי פעם שחזרתי, אחד באמת רואי השחרות הגרועים ביותר, קרה לי שחזרתי ממסיבה, והייתי, היה לי קר, הייתי שיקור, וקר מאוד, ונכנסיתי, החלטתי שלעשות אמבטיה, זה רעיון טוב, כן. עשיתי לי אמבטיה חמה, אם לא יודע, אולי שלוש פעמים בחיים עשיתי אמבטיה, נכנסתי לתוכה, ומצאתי, התעוררתי בבוקר, כאילו בתוך האמבטיה.
אה, זה היה קרוב למוות, אם כך.
זה היה מסוכן.
וואו.
באמת, אנחנו לא דיברנו כל כך, אבל יש ממש דירוג כזה, זה אומנם מאוד אישי, אבל יש ממש דירוג של מה קורה בכל ריכוז, כן, לא סתם שתייה ושחרות היא תופעה מורכבת, כן, עם 0.1 אחוז בממוצע אלכוהול בדם, אז קורטקס קדמי, הקורטקס שאחראי על האיניביציה שלנו, אז הוא מפסיק, פעילותו נחלשת, ויש פחות איניביציות, אחרי אנחנו מרגישים פתאום אופוריה כזאת, ושמחים, ומדברים, ומדברים בכל רם, וככל שאחוז האלכוהול הולך ועולה, קורים דברים אחרים אצלנו במוח, כמובן שזה מאוד אישי, זה לא אותו אחוז בדיוק לכולם, עד כדי כן. הנפילה הזאת בסוף שתיארנו אותה כמה פעמים כבר.
תשמע, יש אנשים שבאמת יודעים לשתות, ולשתות באופן איכותי.
כן.
החלטתי לדבר עם מישהו כזה, שלום לניסים עובד, תואם יין ויינן.
כן, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אז האמת היא שהשאלה הראשונה שרציתי להפנות אליך, זה באמת הדבר הזה של טעימת יין, שבשביל ההדיוטות זה תמיד נראה כמו, אנחנו לא מבינים מה קורה שם. אני כשמוזגים כוס יין ואומרים לי, כאילו המלצר מחכה שאני אגיב, אני לא יודע מה רוצה ממנו, כי אני מניח זה בסדר. אבל יש מין כזה רגע מביך כזה, שלא יודעים מה לעשות, כאילו הוא מחכה שאני אגיד לו כן, ומה אני אגיד לו לא, אני לא מבין.
זה מין טקש כזה, כן, שמקובל לעשות היום במסעדות.
כן, אבל סליחה זה לא טקס, אתה באמת מרגיש שם משהו, נכון?
כן, אבל אני עוסק בזה, אבל אני גם לא מחשיב את עצמי לטעים יין. העניין הוא באמת מאוד פשוט, השאלה אם טעים לך או לא טעים לך, זה מאוד פשוט, לא צריך לסבך את זה אם יש לך טעמים או כל מיני ארומות שאתה, הרעיון הכללי הוא שזה יהיה לך טעים, אם טעים לך זה טעים, ואם לא טעים לך, אז...
אבל יש הכשרה מיוחדת איך לומדים להיות, איפה לומדים להיות טועם יין?
יש הכשרות, כן, יש בכל מיני סמינרים כאלה, בית ספר בתל אביב שעוסק בזה, יש באיש הענבים, גם כן עושים...
כמה זמן זה לוקח? מה לומדים שם למשל?
נראה לי בעיקר לומדים להגיד את המילים חמיצות ואפיצות או משהו כזה, נכון? לגלגל אותם ככה ללשון.
ולהחזיק את היד מאחורי הגב, או שזה רק המלצר עושה בעצם.
הרעיון הכללי הוא לאמן את החך ולאמן את המוח, להבחין בטעמים.
כן.
יש סדנאות לזה, אגב זה לא עניין שאתה הולך לסדנה אחת ואתה פתאום הופך להיות טועם יין, כן? זה עניין, זה תהליך מאוד ארוך, זה יכול לקחת גם שנים אגב, עד שאתה באמת לומד על ציר הזמן, לאמן את החך שלך, להבין מה אתה טועם, איזה טעמים יש לך, וגם לאמן את המוח לזהות את זה. יש אפילו ערכות של כל מיני ריחות וטעמים של תבלינים, של פירות, שבעצם אתה טועם יין ואתה מנסה לקשר אותם לאיזה שהם פירות כאלה או אחרים. או...
כן. ואני, או אני, אני, אני יכול כן. לראות איך יש הבדל בין היין של AMPM כזה ב-30 שקל, ליין בנגיד 80 שקל וליין ב-200 שקל, אבל משום מה, לפחות כמו שאני מבין את זה, אני לא רואה איך יכול להיות הבדל בין יין של 200 שקל ליין של 5,000 שקל, כאילו זה נראה לי, שם זה כבר מגיע רק פוזה, לא? או שבאמת אפשר, כאילו, יש איזו איכות מיוחדת שאתה מקבל מהיינות היקרים באמת?
תראה, יין של 100 שקל ויין של 500 שקל, ההבדלים בטעמים הם לא גדולים.
כן.
זאת אומרת, לאדם מהיישוב, זה לא יגיד שום דבר. זאת אומרת, יין של 100 שקל ויין של 500, יתאמו אותו דבר. אבל יין של 3 ב-100 ויין של 100 שקל, כן אפשר להבחין. זה אפשר להבחין די בקלות, כי יין של 3 ב-100, בעיקר אתה טועם ואתה, הוא קל, ויש לו, ואתה בעצם שותה אלכוהול, שהוא גם טעים לך, אבל הוא קל, אין בו טעמים, אין בו אפטר טייסט וכו'. ויין של 100 שקל יש בו קצת יותר, זאת אומרת, אתה מרגיש את הריח שלו, אתה מרגיש הרבה יותר טעמים בטעימה ראשונה, וכשאתה באפטר טייסט, בבליעה, יש לך אפטר טייסט יותר ארוך ונעים.
כן.
בוא נאמר, זה ינות שנקבע בוטיק, בדרך כלל הם במחירים האלה, 100 שקל או בין 100 ל-200 שקל, אבל ההבדל בין 100 ל-200 שקל, אגב, מבחינת הטעם הוא לא גדול.
תגיד, אבל איך נראה היום יום שלך? אתה קם בבוקר ומרביץ איזה שתי טעימות כאלה, ואז בצהריים עוד כמה טעימות? הרי מה, אתה צריך לטעום כל חבית, או איך זה עובד?
ראשית, בעיננות, כן, אתה צריך לטעום את החביות שכרגע הם ביקב, אבל הטעימה היא לא יומיומית. אתה יכול לטעום פעם בשבוע או פעם בשבועיים, כל ינן בשיטותיו הוא. לפעמים יש עיננים שגם, ואני נמנע ביניהם, שלפעמים טועם גם פעם בחודש. בסך הכל, זה עניין של תפיסה איך אתה עושה את היין שלך. אתה לא קם בבוקר ותואם יין, זה לא האישו בכלל. יש תקופות שאתה באמת תואם יותר, לפני ביקבוק, בתקופת הבציר, ויש תקופות שאתה באמת תואם יותר, יש תקופות שבעצם אתה נותן ליין לעשות את שלו, ואתה, ככל שתתערף פחות, ככה כנראה שהוא יצא יותר טוב.
כן. אתה רוצה להגיד לנו אולי איזה מילה אחרונה על היקב שלך בעוד השרון?
היקב שלי זה יקב בוטיק, אני עושה כ-5,000 בקבוקים, זה יקב ביתי, זה לא נמצא בבית קומתי, אלא זה בית פרטי עם שטח אדמה, יש לי שם חדר יין, עם חביות, עם הכל, עם מקום לאירוח כמובן. היקב נמצא בעצם בבית שאני נולדתי בו וגדלתי בו, הוא גם נקרא על שם הילדות שלי, זה נישקה, זה שם הילדות שלי, ושם אני בעצם עושה את היין וגם מהריח.
אבל מאיפה הענבים?
הענבים, אחד הדברים המיוחדים שאני אימצתי ביקב הזה, זה שאני בוצר בכל חלקי הארץ. מאחר ואנחנו חיים במדינה יחסית קטנה, אז יש לי את הפריבילגיה הזאת בעצם לבצור גם בגליל, גם ברמת הגולן, אבל גם במצפה רמון, בקרמים שנמצאים בנגב, יש להם את האיכויות שלהם. לא מעט פעמים אני ממזג את אותו זן לבקבוק, משתי טרוארים שונים. היקב עושה בעיקר, עושה אדומים, עושה פטי ורדו, סירה וקברנה, ובלנד אחד שנקרא דזי, אני עושה רק בלנד אחד אגב באדומים, אני כל השאר הוא זנים. ובלבנים אני עושה פינו גרי מגוש עציון, שרדונה מאזור השפלה, וגם ויוניה כן. מקרמי יוסף.
תגיד, והמשקה האהוב עליך הוא יין באמת?
כן, אני מאז ומעולם, אני מאלה שהיו שותים אפילו את הגרנז' ואת הרוזה של פעם, אפילו שזה לא היה משהו, אבל כן, אני מאז ומעולם אהבתי יין, והייתי בעולם הזה, מצעירותי אני בעולם הזה, ולשמחתי, אני כבר 9 שנים גם עושה יין, ומאוד נהנה מזה.
ניסים עובד, מיקב נישקה בהוד השרון, תודה רבה לך.
תודה רבה. תודה
רבה לכם.
ביי.
תודה רבה. ביי.
בפונדק קטן בנמל, קטן שם היין, אדום ונוצץ. בפונדק קטן הן ישבו, שלושתן עם קברניט ולא רגל מעץ. ואמר הקברניט, אין דבר, אין דבר.
תשמע, קברניט,
כי...
אני יודע מה אתה רוצה.
אני רוצה שתספר לנו על החוויה שלך סוף סוף.
אבל במקום זה, אני אתן לך שוב. את הפינה האהובה עליך, שוב שהאות אתה... שלה הוא הדבר הזה, כמובן.
כן. שוב אתה מתחמק.
כן, אנחנו עכשיו נשמע עוד משהו שאתה אוהב לשמוע על אלכוהוליסטים, והפעם האלכוהול כדבר שמאפשר לך לנסות דברים שלא ניסית קודם.
זה 18 פלוס?
מה? הפודקאסט?
אוקיי, אופי. טוב, אז אני אספר לכם, אני אספר לכם. אבל זה פעם אחת, הייתי שיכורה ממש בבר עם חברה שלי, ממש ממש שיכורות, והיא בי, והיא תמיד מתבאשת להתחיל עם בחורות. אז אמרתי לה, בוא נראה איך עושים את זה, בואי, אני אראה לך איך עושים את זה. אז איכשהו הגעתי לשתי הבנות שם, ופשוט התחלתי לדבר איתם. איכשהו יצא מצב שהתנשקנו. ראיתי את זה לחברה שלי, חברה שלי הייתה בשוק, היא ניסתה. פתאום בסוף מתנשקת עם איזה הומו, משהו הכי לא קשור בעולם. הוא עושה, אני לא הומו בכלל בסוף, משהו הזוי. אמרתי לה, עזבי, עזבי אותו, בוא נלך למצוא לאחות בנות, תראי. סתם אני צוחקת על איזה מישהי, אומרת לי, only English, only English. אמרתי לה, what, how beautiful you are, you're so beautiful. סלי, then give me a kiss. זהו, פשוט יצא שהתנשקתי עם איזה חמישה בנות באותו הלילה.
נפלתי. וואו, שברתי את היד בסקי. עוד שנייה נתתי לגבר להתחיל איתי. לא שאני הומופוב, פשוט... וואו, אני באמת לא זוכר כבר, יש לי כאילו...
הוא גלש שיקור, זה לא חכם.
שברתי למישהו בקבוק על הראש, הלכתי מכות. סתם, לחבר, בקבוק קל כזה, רצינו לנסות.
בקבוק, פלסטיק.
זה משהו מריבים. מלא מכות תחת האלכוהול.
ואין, אני יכולה מהיום למחר לטוס לפריז רק כי אני שיכורה. רק כי אני שיכורה. אין, זה וייב.
וכי יש לך הרבה
כסף.
בגלל
זה צריך את זה חמישי, שישי, שבת, ככה להתפרק, להיות בכיף, בסבבה, ולבוא לספר עוד סיפורים.
אוקיי, אז מסקנה... שצריך להגביל את גיל השתייה באופן יותר חריף.
סכנה, אם יש לך הרבה כסף, אל תשתה אלכוהול.
כן. שלום לליאור ארגיל מהמנזר.
שלום, שלום.
מה המשקה האלכוהולי האהוב עליך?
מה? שאלות אבא, אימא?
קפה. קפה חזק.
אתה יכול גם אבא וגם אימא. החביב עליך.
אני מניח שמבחינת ווליום אז גינס.
וואלה. ואנחנו, אז יש ככה שאלות קבועות שאנחנו מתחילים איתם לכל המוראיינים, אבל יש לך איזה חוויית השתקרות אחת שאתה
יוצא דופן.
רוצה לשתף אותנו בה?
אחת.
תכון חמש.
אני לא בטוח שאני רוצה לשתף כל כך, אבל אני מניח שאם אתם מראיינים הרבה, אז אני לא חושב שזה משהו אקספשנל.
אוקיי. אז אתה יש לך בעצם ניסיון, היכרות עם חיי השתייה של, של תל אביב, וכבר כמה עשורים טובים. ורצינו לשמוע אולי מהזווית שלך ושל המנזר, משהו על הרגלי השתייה של הישראלים, או לפחות הישראלים שמגיעים למנזר, ואולי גם על איך שהם השתנו ב-30 שנה האחרונות. אז אולי אתה יכול ככה לספר לנו על זה קצת.
קודם כל, מבחינת השתנו בראש ובראשונה, טוב. תרבות חיי הלילה, עם בלי קשר לאלכוהול, היא השתנתה מאוד. מבחינת מועדונים וכדומה, אז אם פעם הסמים שהם לא אלכוהול, היו ממריצים למיניהם שקשורים לריקודים ומועדונים וכדומה, אז יצר מוטציות, נניח, אני יודע, רדבול, עם אלכוהול, עם וודקה וכדומה.
כן.
אז זה קצת ירד, זה דווקא החלק הטוב של האלכוהול, בירה עולה ויין עולה. זאת אומרת, משהו יותר נינוח, אני מניח.
כן.
אבל גם שותים היום הרבה יותר, לא?
אני לא חושב.
וואלה.
קודם כל, העובדות מוכיחות שלא. אם תבדוק את הצריכת בירה פר נפש פר שנה, הווליום הכספי עלה, לא הווליום ה...
כי שותים יותר יקר, או מה, למה
שותים
זה?
שותים יותר יקר.
Mm-hmm.
כי הטעם הישראלי השתבח. ואותו
דבר ביין. גם זה לא עלה בישראל. עובדתית.
תגיד, החוק הזה של שתייה אחרי 11 בלילה שאסור לקנות, וזה מה, מה, מה דעתך עליו, ומה, והאם הוא עושה משהו בכלל? האם הוא משפיע אצלך, אם אתה רואה אצלך בבר איזושהי השפעה של החוק הזה?
לא באמת. אני חושב שזה אולי יותר משפיע על טינג'רס ושתיית בגאז'ים כזאת. אני לא חושב שאני רואה באמת הבדל.
כן. ומה אתה כן, כלומר, איך זה, אני ככה, איך זה לנהל מוסד, כן, שבעצם תפקידו הוא לתת לאנשים לשתות, גם קצת לאכול, ואל תוך הלילה ואל תוך הבוקר, כשגם המגישים הם לעתים לא חוסכים, לא... אז איך זה...
בדיוק, אני חדד את זה, אם את החוויה האישית שלך לא רצית לספר, אז בטח יש סיפורים מטורפים מהתקופה של ארוכה שהמינזר קיים בה.
ברור. שעוד פעם, גם בזה חלו הרבה שינויים מהבחינה, ועוד פעם חוזר לסיפור המועדונים וחיי הלילה, שהם ברור שהם השתנו. אני חושב שהם בתקופות ששתייה מרובה באזור 3, 4, 5 לפנות בוקר, הובילה לדברים, לסגנון אחר.
כן.
זאת אומרת, היום אם באזור 1-2 אתה כבר מריח את הסיום, אני חושב שזה בהחלט משפיע על ה...
יש לך הסבר? זה באמת דבר נורא...
יכול להיות שפשוט המינזר השתנה, לא?
לא, אבל רואים את זה בכל העיר שהסגרת מוקדם יותר.
כן?
כן. יש לך הסבר איך זה קרה?
כמו כל דבר, אני לא חושב שזה הסבר אחד, זה הרבה דברים. אני מניח שגם מעניין נדלני, שמועדונים בתוך מרכזי עיר התחילו לצאת החוצה, ובהתאם לכך, בעצם הרגלי היציאה, זאת אומרת, אם פעם יכולת ללכת ברגל או במונית של איקס כסף, ועכשיו אתה צריך ללכת לאיזה מועדון מגה, שגם הם נעלמים כבר,
כן.
אז זה משנה את כל, את כל הסיטואציה.
כן.
גם כשחוזרים עוד פעם מסטולים מעבר, אחרי מסיבה וכדומה, אז כל ההתנהלות האלכוהולי משתנה.
כן. תגיד, ותרבות של לשתות בבוקר כמו באירופה אין לנו, אבל אני כן רואה יותר, נגיד בצהריים ששישי אנשים יושבים במינזר או בברים ושותים, נכון? יש קצת...
אני חושב שמינזר תמיד הוליך את שתי הצהריים, שאני כמו רבים וטובים, בעיניי הכי חביבה.
למה?
כי כל אלמנט, נקרא לזה היציאתי, להתלבש או כדומה, או להפוך מזה איבנט, זה בעת, האנשים ששותים באים לצהריים, ברור בהכרח שזה או מקצועות חופשיים, או סמי פנסיונרים, או פנסיונרים גמורים, אז כל הנינוחות, ומכיוון שזה כמו אגודה סודית כזאת, לא סודית, אבל מהר מהמקומות האלה הם יחסית מועטים, ובהכרח נוצרת... אווירה קליקאית כזאת.
פרלמנטים כאלה.
זה לא בשביל לפסוק את הראש ולהתחיל עם בחורות. זה בשביל...
בשביל הפרלמנט. תגיד, שאלה אחרונה לסיום. מה מקור השם המינזר, תמיד תהיתי?
סתם סיפור שיחות. כשהמקום הוקם, אז הקים אותו השותף לשעבר שלי, ינקו סדובניק, והוא נפתח בלי שם. נפתח לאיזה חבורונת, וזה התחיל לתפוס אחרי כמה חודשים, ואמרו לו, די, צריך לקרוא לזה באיזשהו שם, לפרסום וכדומה. הם התלבטו, השתקרו, ונכנסה מישהו שבדיוק הייתה באיזה צוקי מטאור או משהו כזה ביוון, ובכניסה, שהגלגלה כזאת, אז אמרה, זה כמו בכניסה למנזר. אופס. סיפור דבילי. ושיחות, ואין לו שום משמעות.
חמוד מאוד.
ליאור גיל, המינזר, תודה רבה.
תודה.
יום טוב. ביי ביי.
עוד רום, זה לא עושה כלום, לא מספיק חום. שימי לי עוד רום, שימי לי עוד רום, המצב עגום, רוצה לראות עקום.
חובס, אנחנו עומדים להגיע לרעיון האחרון שלנו בסדרה הזאת על אלכוהול לכבוד פורים.
כן.
נראה לי נהיינו פקחים מדי קצת בפרק הזה.
אתה רוצה כוס שלישית?
אני צריך לשאול, האמת שלא שתיתי את זה, אבל זה היה מעולה, אני מאוד מרוצה מזה.
תראה, אני רוצה להגיד לך משהו על שתיית צהריים שנהוגה באירופה, שנינו גם חווינו, שתינו אותה הרבה, ולא נמצאת כאן. תראה, אני הייתי
באירופה, הם לא צריכים לעבוד. תבין, הם באמת לא עובדים, מה אכפת להם לשתות בצהריים. פה אנשים צריכים כאילו...
מלא כסף שהם שדדו מהיהודים.
אז כן. מאפריקה גם. כן,
נכון. אז תשמע, בגרמניה הם שותים חזק בצהריים. אחד החוויות החזקות שלי הייתה בקרנבל, הקרנבל בקולן. באמת משהו קטע, אירוע מטורף, אולי נעשה עליו פרק, מיליון איש מגיעים לעיר, אתה יודע, לחגוג את תחילת האביב, למרות שזה בעצם עיצומו של החורף. וזה שבוע שפשוט כל יום מתחיל 12 בצהריים, תקע מהיום הקודם, רק מתחיל להתעורר עם תחושה נוראית, והדבר הראשון שאתה עושה זה להתיישב ולשתות.
כן.
אתה אומר, אני הייתי שם, הייתי חולה עם 40 חום, והעצה הכי טובה, במרכאות טובה שנתנו לי זה, תמשיך לשתות, תמשיך לשתות, זה יעזור. הם כמובן גם, אתה יודע, הם מתורגלים, שותים שמן לפני, מדפנים את הקיבה, כל מיני יצות כאלה של הסבתא. זהו, לא אחת קרה שקמתי בבית שאין לי מושג איפה הוא, על רצפה שלא ידעתי של מי היא, וככה זה.
אבל היה כיף.
היה מעולה. חבל הזמן.
יפה.
כן. לא דיברנו בכלל על היתרונות הבריאותיים לכאורה של האלכוהול, נושא שהוא הרבה דווקא.
יתרונות? חשבתי שזה רק מכסח את הכבד, מכסח את הכיס המרה, מכסח את הכליה, וזהו.
כן, אז בואו... אז תראה, לא, בטוח שמעת שכוס יין ביום מועילה מפחיתה את הסיכוי...
כן, גם שמעתי שקרחות זה סימן לטסטוסטרון גבוה, אבל אתה יודע, אני יודע שיש מין פייק ניוז שמפיצים כדי להנעים את הרגשות... משהו של אנשים...
לא, קרחת היא לא סימן את הסון, אבל היא מפחיתה את הסיכוי להתקף לב.
בוודאי, בוודאי.
קצור, לא, תשמע, יש המון מחקר דווקא, המון מחקר משני הסוגים, זה דווקא דוגמה מרתקת, הייתי אומר, למחקר בעייתי, מחקר רע, מחקר שקשה לעשות אותו. אז תראה, היו כמה מחקרים מאוד גדולים, שטענו שאלכוהול מוריד, מפחית את הסיכויים לבעיות לב.
זה סטטיסטיקה או שיש גם מנגנון?
אתה יודע, אחרי זה מנסים למצוא מנגנון, שאלה טובה.
מצאו מנגנון? רעיון אפילו, הצעה למנגנון?
רגע, שנייה, בואו לפני כן. אז באמת, אולי נתת הסוף. אז היום למשל יש עדיין כאלה שטוענים שיין אדום ספציפית, בגלל הפוליפנולים שנמצאים איזשהם מולקולות אחרות שנמצאות בזג של הענב, שהם כנראה נוגדי חימצון, ושם יש לך איזשהו מנגנון, ואולי שם עדיין נשאר איזשהו גרעין של אמת.
אז אי אפשר לשתות מצנבים פשוט?
אני חושב שכן. יש לכאורה את ה... אולי, אתה יודע, אולי כן השילוב עם האתנול. יש, זה נקרא הפרדוקס הצרפתי, החוקרים שהיו צרפתים כמובן, מצאו שאחוז ה... שלמרות שהצרפתים צורכים הרבה שומן רווי, אחוז התמותה או המחלות שקשורות ללב הוא קטן יותר בצרפת. תראה, יש כן, היו כמה מחקרים מאוד רציניים שדיברו על כך ש...
קורה בעד המסמנים.
כן, אנחנו...
בעד הריכוז, כי אתה מסמן פה משהו לדנה, אני רואה שיש ביניכם איזה קשר. אז כן?
כן. אז יש כמה מחקרים מאוד משמעותיים שמראים... רגע, סליחה, אני מסמס למרון הבא שלנו.
תעשה מה שאתה צריך. אתה רוצה שנשים לנו שיר, או אתה רוצה שנספר לך על השתקויות שלי?
אני רק אסיים עכשיו את הסיפור, ואגיד שאחרי זה מנה אנחנו לא נערוך את זה, וכולם ישאלו אותנו למה 10 דקות אתם מקשקשים על שום דבר.
למה אין לכם תקציב לעריכה?
ולמה לא שמתם בדקות האלה אישה? בכל אופן, יש הרבה כן מחקרים ארוכים ש...
אתה לא טוב במולטיטאסקינג.
אני דווקא מצוין בזה, אנחנו פשוט טוען שהוא עונה. אני פשוט מדבר עכשיו עם 3 אנשים בו זמנית.
אוקיי, טוב, יוסי עסוק פה בשיחות עם דנה, המפיקה, על כל מיני דברים.
הוא זמין.
ואתה רוצה לצאת, אתה רוצה לדבר, אתה רוצה זמן ביחד, אתה רוצה משהו לשתות. אני אשים לנו שיר, אתם תפתרו את הבעיות שלכם, ואז נראה אם הצלחתם במה שאתם עושים. סבבה? יאללה. Thank you. יוסי הלך והשאיר אותי לבד פה באולפן, אני יכול עכשיו לעשות מה שאני רוצה, והוא אפילו לא ידע מזה. אני אספר על סיפורי ההשתקרויות שלו. אני שמח שחזרת, כשלא היית, סיפרתי למאזינים כל מיני דברים מביכים שקרו לך תחת אלכוהול, ורק אתה לא יודע מה הם. רגע, עכשיו אני אחבר אותך חזרה.
באמת שזה מדהים, אבל יכולים להיות דברים כאלה. אנחנו, אני רוצה לחזור בסוף לנקודה שהפסקתי באמצע.
אף אחד לא זוכר מהי. השאלה אם לאלכוהול בכל זאת, למרות ההשפעות הנפלאות שתיארת, יכולות להיות גם לעתים השפעות פחות נפלאות, כפי שכבר שמענו מחלק מהמרואיינים בכתבניות על השטח.
כן.
ולצורך זה, העלינו על הקו את מייקל. הלו, מייקל.
היי, מייקל.
היי, הלו, יוסי and company.
I'm company.
Company called
Amir. You can call me Max if you like.
He's not important, you can just ignore him during the interview. Yeah, so Michael, he's now in Israel, you're volunteering in the south, right? And you
have... Yeah, I'm at the, I think it's Adid Wajid project. If you hear goats in the background, that's because I'm feeding and milking goats.
We love goats.
Okay.
We love goats.
Goats so, are the best.
So you have a long history with alcohol, and I think I'll just let you tell us about it shortly.
All right. Well, in terms of alcoholism, I'll say that I started drinking when I was in like middle school, like around 12, 13. And a big part of it for me was initially it was because I felt, kind of awkward and not included with other people. So I used it as a means to make friends, you know, and I was the first person to smoke cigarettes and drink. And I also, another small detail is I was diagnosed with ADHD really young at 4 or 5 years old. And I think that actually plays a small part with my alcoholism a little bit too. So what ended up happening is I had a lot of structure when I was really young because I went to a boarding school and, you know, I had a lot of activities and stuff, but when I moved out on my own, I really sort of decided to kind of lost control and started drinking and doing more and more. And, you know, what's interesting was when I was in college and in my early 20s, I used to experiment with drugs a bit too, like a lot of college students in America. But I didn't really start having problems until I stopped doing drugs and only drank. So less and less drugs and more drinking. And I really, at some point, it kind of happens, you know, there's a thing. Can you hear me?
Yes,
yeah.
Yes. You will.
I just want to make sure I'm talking
yes.
over the goats.
there's
a saying in amongst addicts, once a pickle, never a cucumber. You know, it's kind of like once you, there's this red line that when you cross, you never go back.
Yeah.
And somewhere in my late 20s, I crossed that line. And without realizing it, I had this pattern of drinking, oh, my God, like a half a bottle of bourbon, or I don't know the measurements. I've never been really good with math, but lots of, like, half a bottle of hard alcohol whenever I got home, and would work all day taking, you know, the ADD medicine, Adderall, to stay in work. And then when I got home, I would take medicine so that I could increase my drinking tolerance. And for many, many years, this sort of, without really being willing to admit it, I found myself drinking so much alcohol on a regular basis that I would feel these pains, you know, because I'd stop for, like, after 5 days, I'd stop for some reason, because I guess I sort of figured, you know, like, I'd try to change a little bit, and I'd feel immense pain and shakes and kind of like this horrible feeling of, you know, wanting to, like, tear out of my skin. And what it was it was, I didn't realize it at the time, but I was experiencing withdrawals.
Yeah.
And I was experiencing alcohol withdrawals on a regular basis, which is very dangerous,
so,
you know?
So tell us, how did you get out of it eventually?
How did I get out of it? Well, I did get out of it. So what's interesting about alcoholism is, you know, for most things, you go to a doctor and, you know, they send you, you do talk therapy, or there's a medicine, you know. I mean, there's medicine for alcoholism that, like, handles cravings. Mm-hmm. But that, and there's even a pill that makes you allergic to alcohol, funny enough. But the thing is, alcoholism is such an interesting disease. An alcoholic will drink through the medicine that makes you allergic, even though they have the allergic reaction.
Mm-hmm.
So most competent psychiatrists will actually send you to a 12-step program, which is, interestingly enough, spirituality based.
Mm-hmm.
I don't know. There's talking about this is tricky, because there's a tradition that you're not supposed to talk about in radio. So if I'm a little vague, it's because I'm trying to navigate tricky waters. But in the program Alcoholics Anonymous, that's an example of a 12-step program. They teach you, you know, there's step one, admitting that you're an alcoholic or an addict. And then step two and three is sort of coming into recognizing that you need a higher power to get sober. They use the word God, and they also use the word higher power. So the book 12 Steps of Alcoholics Anonymous is kind of like, quote unquote, you know, the Bible for alcoholics.
Mm-hmm.
It intentionally uses words that make it so that your higher power isn't subscribed to any religion, so that, you know, people who have a resentment or anger about religion, you know, don't feel that they can't be part of the program. But it insists, very interesting, insisting on spirituality, believing in a power greater than yourself.
Yeah.
And that eventually leads you to sort of learning about, I'll say, a big part of my a major part of, for me, getting better was sort of, we call it a self-inventory. Learning that there was a lot of things in my life that I was angry about, that, I had to change about my character. And I also had to accept that they refer to this thing as a physical allergy, which is a phenomenon of craving. And, you know, in science, phenomenon is something that you can't measure or something like that, I believe. I'm not a science guy, but
Michael,
you accept that when you drink alcohol, there's an allergic reaction that you have no control over, and you keep drinking.
How long are you sober already?
Yeah, I'm sober for 5 years now.
That means that you don't drink anything at all?
What?
That means that you don't drink anything alcoholic at all, or is there
no alcohol, no drugs, no nothing, and I live. What I do is, what I find is that I find that life is so enjoyable through this spiritual program that I, you know, it's weird being grateful for drinking, because I got sober, I now help other people. I'm involved in a community where people trust me. I work with kids. I have good friends, lifelong friends. family, I've made friends with family, and honestly, I have a lot of fun in my life.
Yeah.
You know, I play tennis. I don't, as long as I keep doing this things that they taught me to do, I don't really suffer craving from alcohol. I don't miss it. So,
okay.
But it's weird. You don't. You have to keep doing the program because, you know, even people with 10, 15 years of sobriety, they get lazy and they stop. And you always got to be careful. It's like any other serious illness. Yeah. You always have to take your medicine.
Yeah. Unfortunately, you know? Michael, unfortunately, we have to finish, but I'll be really happy to talk with you more about this. So thanks a lot for sharing. And
keep being sober.
Yeah, and go ahead.
No,
and
my life is good, man. Yeah. All right. Love Israel. You know, cool.
Say hello to the goats.
Thank you.
Yeah,
bye.
Kulam omerim she'ani shikor ve'kulam tzo'akim eze bor hata'aminu rak כוסית אחת שתיתי ועוד כוסית קטנה טעמתי ועוד כוסית קטנה לגמתי.
אנחנו עומדים לסכם את הפרק השני על האלכוהול ולשלוח אתכם להשתכרות מתונה בלבד בפורים, בלי להגזים ובלי להפוך את זה לכרוני. בוא נשמע ממך, יוסי, מה למדנו מהפרקים?
כן, היה קצת חצי מוזר. קראנו שיר של אבן גבירול, שנקרא קסם היין. אני זוכר שורה אחת מתוכו, עם עמות לפני חצוב קברי בשורשי הגפנים או משהו כזה. שיר שמתאר את הקשר האמיץ בין חברים לשתייה וגם בין אלכוהול למוות. ראינו שיש, למדנו שיש הרבה שירים שחוגגים את החיים תוך הכרה של סופיותם. דיברנו עם יינן של יקב נישקה בהוד השרון, למדנו שאדם מן היישוב לא יבחין בין טעמם של יין בשווי 100 שקלים ליין ששווה 500 שקלים, אבל אם מתעקשים אז ביין טוב יותר, יש יותר טעמים בהתחלה, ואפטר טייסט, מילה חדשה שלמדתי, נעים יותר. למדנו שיינן טוב תואם את היין שלו לפחות פעם בחודש. למדנו שלמנזר קוראים המנזר, כי מישהו פעם חשב שהכניסה שלו מזכירה מנזר במטאורה, והמסקנה הכללית שלנו, גם מהסיפור הזה ומהפרק בכללותו, היא אל תקבלו החלטות משנות חיים כשאתם שיכורים.
חברים, שיהיה לכם פורים שמח, וכמו שאמרנו, תשתו באחריות, או אל תשתו בכלל, כל אחד לפי מה שטוב לו, לפי הקיבולת שלו, לפי ההיכרות שלו עם עצמו, ולפי האחריות שלו על עצמו ועל הסביבה. אנחנו מודים לכל המרואיינות והמרואיינים. דנה עטיה ורעות לויטה היו על ההפקה. שחר אלבוחר עזר לנו פה טכנית באחת הפעמים האחרונות, שהוא איתנו לפני מסע מסביב לעולם, בחיפוש אחר הגביע הקדוש.
בחדור פורח.
בחדור פורח. סיוע רוחני, דוברות אוניברסיטת תל אביב, יוסף יובל ואנוכי אמיר טייכר, תחקיר והגשה, עורך מוזיקלי זה אני. תודה מיוחדת לאמיר טאוזינגר מבית הספר לקולנוע על הסיוע בהשאלת הציוד להקלטת חוט.
אמיר טאוזינגר זה האלטר איגו שלך?
לא, זה זה שעזר לי להקליט
לא בברים. שלא קראת לו טאוכינגר או משהו.
שאלות, תגובות, מענות ודברי מתיקה ואוזני אמן, אתם מוזמנים לשלוח לתפסתם מרובה, אוניברסיטת תל אביב, מחלקת דוברות, דואר 39040, תל אביב 6997801. אוזני אמן טעימים במיוחד, נו, תמיד יחסר לי הפועל בסביב פה.
יושתקו, יבלעו.
יוכלו, איך אומרים?
יוכלו.
יאכלו. תודה רבה. שתיתי אכן בפרק, יאכלו בשידור, נתראה בפרק הבא. שלום ותודה על התחפושות, ביי ביי.
שיבס אחד וחזרנו.